שלום וברכה, מוריי ורבותיי. השיעור הזה נמסר לזכות שמחה בן נחי גיטל, חנלי בבת נחי גיטל, ודינה בת שבע בת נחי גיטל, ולאה בירה בת אילנה, ונעמי בת טובה, ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם. אנחנו לומדים בעזרת השם את הספר גבורות השם למהר"ל. אנחנו בפרק י"ד, ויקם מלך חדש על מצרים. בפרק כמה דסותה, אז כאן המהר"ל מעריך לבאר את האגדות במסכת סותה, בדף י"א, ואנחנו נלך בעקבותיו וגם בהערות למטה, ונדלה בעזרת השם פנינים יקרים. והיה גם מלך חדש רב ושמואל, אחד אמר חדש ממש, ואחד אמר שנתחדשו גזירותיו, אחד אמר שהיה מלך חדש ממש, השני אמר לו, היה אותו מלך כנראה, רק שנתחדשו גזירותיו. מה די אמר חדש ממש, תכתיב חדש, אם אתה אומר שזה חדש ממש, כתוב חדש. ומה די אמר נתחדשו גזירותיו, זה לא כתיב, וימת וימלוך, לא כתוב שם שום לשון של מיטה, של מוות. אז סימן שזה היה אותו מלך. ומה ישר לא ידעת יוסף? תהווה דמי כמן דלא ידע לי. הוא באמת ידע את יוסף, אלא עשה עצמו, רש"י אומר, כאילו לא ידע. אותו מלך, אבל עשה את עצמו כאילו לא ידע, או מלך ממש. ונראה למאן דאמר חדש ממש, הדכתיב חדש ולא ויק המלך על מצרים, כדי שלא תאמר שהיה זה המלך בנו או בן בנו של הראשון. הטעם שכתוב חדש אומר המהר"ל, שלא תאמר שזה היה בנו או בן בנו של הראשון, ולא הווה זה חדש ממש, ואז לא היה נקרא חדש. לקח כתיב, כתב חדש, כלומר, לא בנו ולא בן בנו, רק מלך חדש ממש. למה כתוב חדש? הוא היה ממש חדש. ולא בנו או בן בנו. ולמאן דאמר שנתחדשו גזירותיו, נראה לומר שלא היה המלך שהיה בימי יוסף, כי אין נראה שהיה הרשע מאריך ימים כל כך. גם למאן דאמר, אומר המהר"ל, נתחדשו גזירותיו, אין הכוונה שזה היה ממש אותו מלך, כי הרשע לא יאריך ימים כל כך, אלא שהיה בנו או בן בנו. אלא שאותו מלך שנתחדשו גזירותיו היה בנו או בן בנו של הפרעה הראשון, וכל זה מלכות אחת נקרא, וכל זה נקרא מלכות אחת. אז אותו מלך, כאילו אותה מלכות, אלא שנתחדשו גזירותיו. בגור אריה המהר"ל כותב, וכאשר תבין עניין זה תדע שאין צריך לך לומר אף למנדי אמר שנתחדשו גזירותיו, לומר שאיזה פרעה ראשון שהיה בימי יוסף. גם למנדי אמר נתחדשו גזירותיו, אין לומר שזה אותו מלך, כי קשה לומר שרשע כל כך חי ימים הרבה. למה רשע יחיה כל כך הרבה שנים? כוונת המהר"ל שפרעה ראשון כבר מלך כאשר יוסף היה בן 30 שנה, בראשית מ"א מ"ו, והשיעבוד התחיל 94 שנה לאחר ירידת יעקב מצרימה, רש"י שמות ו"ט זין, וגור אריה שם עוד למד א', ונמצא שאם מדובר באותו פרעה שהיה בימי יוסף, הרי הוא היה חי עוד 103 שנים מעת מינוי יוסף למלך. הרי יש 9 שנים עד שירד יעקב מצרימה, כך כותב הגור אריה המהר"ל, ועוד 94 שנה שמנינו, שאמרנו לפני כן, שהשיעבוד התחיל 94 שנה אחרי שיעקב ירד מצרימה, אבל זה לקח לו 9 שנים להגיע, אז זה עוד 103 שנים. ומן הסתם כבר היה גדול בשנים בעת שמינת יוסף למלך, אז יוצא שהיה זקן מופלג. אז זה לא כל כך הגיוני שהוא חי כל כך הרבה שנים לאור העובדה שהוא היה רשע. כתוב פסוק, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. ובגמרא למדו מכך שכמה ראשים מתו בחצי ימיהם, דואג אחיתופל בלם סנר נצמח תת עמוד ב'. בתורה שלמה בראשית ממזיין ותו, הוא מביא בשם הדרש הגדול שפרו שבימי יוסף הריך ימים מחמת ברכתו של יעקב, בראשית ממזיין ותו, וברך אותו יתווסו משנותיי על שנותיך. אבל לפי המהר"ל זה לא אותו פרו, הוא לא הריך ימים כל כך. ויש עוד פסוק במשלי י' חב זיין, יראת השם תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה. ובנתיב יראת השם המהר"ל כותב כי עצם היראה משהו עלול על השם יתברך שהוא עילה. זאת אומרת, יראה אומרת שאתה עלול, הקדוש ברוך הוא ברא אותך והוא העילה, הוא המקור, הקדוש ברוך הוא המקור, ואתה עלול, אתה נעצר מן המקור, ועלול יש לו קיום בעילה. העלול הנברא יש לו קיום בעילה בבורא. ולפיכך אמר שלמה גם כן, יראת השם תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה. ודבר זה רצה לומר כי מי שיש בו יראת שם, השם, מפני שהוא עלול גמור, ראוי שיהיה מקבל הקיום מן העילה יתברך. ולפיכך יראת השם תוסיף ימים, ואילו שנות רשעים אשר הם שרים מן העילה יתברך, שנותם תקצורנה, שאין להם קיום מן העילה. אז יראת השם אומרת שאתה קשור למקור, לכן יש לך אריכות ימים. אדם שאין לו יראת השם, אז תקצורנה יש לו שנים קצרות. ובדרך חיים המהר"ל כותב פרק ו' משנה ח', כי לא יבוא החיים לנמצאים רק מצד הדבקות שיש לנמצאים בו יתברך, ועל ידי ח' נחרט מן הדבקות הזה. ולפיכך אצל הדבקות נזכר חיים, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום, אלוקים חיים. וזה מפני שהדבקות גורם חיים, כי הוא יתברך נקרא עיקר, כמו שאמרו כופר בעיקר. מה זה כופר בעיקר? כי הוא העיקר, הוא היסוד, ואדם צריך להידבק בעיקר הזה, בשורש הזה. וידוע כי האילן והענפים כאשר דבקים בעיקר יש להם חיים מן העיקר. אז כשדבקים בעיקר חיים מן העיקר, וכשלא דבקים בעיקר אין חיים. אז זה יראת השם. אז לכן לא הגיוני שאותו רשע יאריך ימים כל כך. אבל כתוב שנתחדשו גזרותיו, משהו זה אותו מלך. לכן אומר המהר"ל שבאמת היה המשך של אותה מלכות, אבל היה בנו או בן בנו, ולכן כתוב ויקם מלך. מה זה ויקם מלך? זאת אומרת היה מלך חדש, אבל הוא לא היה חדש ממש, רק נתחדשו גזרותיו, הוא היה המשך של המלך הקודם, הוא היה בנו או בן בנו. וכל זה מלכות אחת נקרא. הגמרא במסכת ראש השנה בדף ב' עמוד ב' אומרת מת, זאת אומרת אם המלך הראשון מת באדר ועמד אחר תחתיו בניסן, מונים ראשונה לראשון ושנייה לשני. זאת אומרת השנה הקודמת זה נחשב השנה של המלך הקודם, והשנה החדשה בחודש ניסן זה עכשיו מונים את זה, מתחילים עם המלך השני. שמלת הגמרא פשיטה, לא צריך הדימנו עליהם מהדר, הוא מלך בן מלך הוא. מה עוד אתם נמלא את הרתי שני? זאת אומרת שמינו אותו שעוד באותה הדר, באותו הדר שמת המלך הראשון, נמנו השרים וגמרו להמליך את המלך החדש, ואף אומרת הגמרא שם, משמע שדין זה כבר שמענו מהברייתא הקודמת. אבל אפילו אם מלך בן מלך הוא, ומהתורה יורש המלוכה מאביו, מהו דתימה נמנו לי תלתין שנים? הייתי מעלה בדעתי שנמנה לו שתי שנים, משום שהמלוכה מגיעה לו מדין תורה, ולכן יחשב שהוא כבר מלך בשנה הקודמת. אז כמה שמונה, לא, רק מתחילים לנות את המלכות שלו מהשנה הזאת. רש"י מפרש שם, אני מצטט, לשנו וטעמו של דבר, לפי שהמלכות ירושה היא, תכתיב למען יאריך ימים הממלכתו הוא ובניו. אז לכן הייתי סבור שכבר נמנה לו מהדר הקודם, כי מדין תורה הוא צריך לרש את האבא שלו, להמשיך את האבא שלו. ובגליון השעס שם על המילים של רש"י לפי שהמלכות ירושה היא, הוא ציין לדברי הגמרא בקליטות, שאמרו שם בהעמוד ב' שאין מושכין מלך בן מלך, משום שהמלכות ירושה היא לא צריך משיכה מיוחדת למלך בן מלך, כי המלכות ירושה. ומלכות הבן אינה התחלת המלכות, אלא המשכה. כך כותב שם רש"י, נמצא שמלכות הבן היא אחת עם מלכות האב. ולכן זה באמת נקרא אותו מלך. התחדשו גזירותיו, אבל אותו מלך, כי מלך בן מלך זה כמו, זה אותה מלכות. ובאור חדש שם בפרק א' הוא כותב, כי כאשר הוא מלך בן מלך, אז אין כאן שינוי. שוב, אותו רעיון, מלך בן מלך זה המשך. הרוגת שעובר בצפנת פענח, בלכות שקלים בפרק ד' הלכה ד', הוא חקר בדין זה שאין מושכין מלך בן מלך, כך. פסקינן, אנחנו פוסקים, דה המלכות הביאה ירושה ואין צורך צריך למושכו. שהמלכות היא ירושה ולא צריך משיכה. אם רצה לומר דה המשיכה שמשך את אביו, פועל גם בהם, והם הוו כמו אביהם. האם אומרים, האם הכוונה, שהמשיכה שמושכים את האבא, פועל גם בבנים, והם כמו האבא? עוד רצה לומר, דה אינם צריכים משיכה. זאת אומרת, אם המשיכה של האבא מועילה לבנים, או הבנים לא צריכים משיכה. ונפגמין אלפים, הדקאים אלן בקריטות, תאסך למלכים ולכוהנים בשם אין המשיכה פטור, משום דלב זרים מקרי. אם אדם סך בשם אין המשיכה למלכים ולכוהנים, בשם אין המשיכה הוא פטור, שהם לא נכים זרים. אם סך למלך בן מלך דורי אינו נמשך עם חייו, אם הביא בגדר זר או לא. האם הוא בגדר זר, שלא צריך משיכה, הוא כמו אבא שלו, שכבר יש לו משיכה. ושם נטה לומר, דשלמה, כיוון דאביו נמשך, הווה הוא גם כן כן נמשך, ועשה אותו בחינם פטור. אז הוא לא נחשב זר, כי הוא המשך של אבא שלו. והגאון רבי יצחק סורוצקין שליטה, בספר גבורת יצחק על שקלים פרק ו', הלכה א', בעמודים קופסמחי, קופסמחו, הוא הביא את הדברים האלו והוכיח שמשיכת האב מועילה לבנו, ונחשב שבנו נמשך מחמת אביו. וגם פשטות לשונו של המהר"ל משמע כך, שכתב כאן שהיה בנו או בן בנו מלכות אחת נקרא, ולכן המשיכה של האבא חלה על הבן. בגור אריה בראשית פרק ידע לדעות חפה א' הוא כתב, דם מצאנו שנקרא אב ובנו ובן בנו בשם אחד, פרד יצחק, שבת, קונשוס הרשימות, ג' עוד ג' כתב, אין המלך המשיח, צריך משיכה חדשה. משיכת דוד היא אותה המשיכה ממש של משיכת מלך המשיח, והדברים הם ממש נפלאים. אז יש לנו עכשיו חידושים הלכתיים וגם מחשבתיים בנושא הזה של המלך החדש, אם הוא היה חדש ממש כפי מה דאמר אחד, או אותו מלך נתחדשו גזירותיו, ואנחנו מחדשים לפי המהר"ל ש זה באמת בנו בן בנו, אבל זה המשך של אותה מלכות. ממשיך המהר"ל, ומפני שנתחדשו גזירותיו כתב חדש, מפני חידוש הגזירה. זה החדש, חידוש הגזירה, או מנדי אמר חדש ממש, הקים השם יתברך מלך חדש ממש לקיים הגזירה. כי על ידי מלך הראשון, כיוון שדעת יוסף לא היה בא שיעבוד ממנו, הוא היה צריך להביא מלך חדש. למה? כי המלך הראשון ידע את יוסף, אז השיעבוד לא היה בא ממנו, כי הוא כבר הכיר את יוסף. נראה שהמהר"ל עומד כך מסמיכות הרישה של הפסוק לספר של הפסוק. נאמר בפסוק, ויק המלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. הרי התורה מציינת שמדובר במלך חדש, ושהמלך חדש לא ידע את יוסף. ומה הסיפה של הפסוק בא ללמדנו, אשר לא ידע את יוסף? מדוע זהו הדבר היחידי שנאמר על המלך החדש? אלא שסמיכות זו מלמדת שהמלך החדש בא לעולם משום שהוא לא ידע את יוסף, ולכן הוא יכול לגזור את הגזרות לשעבד את ישראל. אבל המלך הראשון הוא היה עדיין מחובר ליוסף, כי חיבור המלך אל יוסף, אם היה יודע את יוסף, זה היה מונע ממנו לשעבד את ישראל שנקראו על שם יוסף. אנחנו נקראים שארית יוסף, אנחנו מאוד קשורים ליוסף. והטעם הוא ששיעבוד מצרים הוא עשיית דין בישראל, כמו שכותב בחידושי אגדות לבבא בתרא. ואי אפשר לעשות דין על ידי מי שמחובר לנידון. וכך כתב בדרך חיים בפרק ד' משנה ח', כי אין דן את אחר רק אם הוא נבדל ממנו. כי לכך פסלת התורה קרובים לדון, ושאין אדם נבדל מקרוביו. אז אם אתה לא נבדל ממנו, אתה לא יכול לדון אותו. ובדרשת שבת הגדול אמר על כותב, הקישור והחיבור מבטל הדין, כי כל דין אינו רק על אחר, שרי פסול לדין על קרובו, כי הקרוב הוא כמו גופו, וכך אין כאן דין כלל. תפארת ישראל, אם היה הקדוש ברוך הוא מצורף עליהם, לא היה עושה דין בהם. כי הדין אשר עושה בצדיק מורה זה, כי הוא יתברך נבדל לגמרי אף מאוהביו. בבאר הגולה, בבאר רביעי, מה שהוא דן את הנמצים, השם דן את הנמצים, אין זה חיבור גמור על ים שרדיין פועל ממקבל הדין, ואין זה חיבור גמור. אם אתה מחובר, אתה לא יכול לדון. לכן שוחד נקרא שוחד שהוא חד. אתה חד איתו, ולכן אתה לא יכול לדון אותו. ממשיך רבינו, ומנדי אמר שנתחדשו גזירותיו, סובר כי אף שהיה מלכות הראשון, מפני הגזירה שרויה להתחדש בזה הזמן, נתחדשו הגזירות, אף כי היה המלכות הראשון. אז זה מלכות ראשונה, אבל עם חידוש הגזירות. ויאמר אל עמו, כתוב בפסוק, שמות א' ת' תנו, הוא התחיל ביצה, לקח הוא לקה תחילה. הוא התחיל ביצה ולקח הוא לקה תחילה, שנאמר, ובך ובעמך יעלו הצפרדים. קודם כל בך, אחר כך בעמך יעלו הצפרדים. ביארו בזה כי היה המלך דווקא התחלת הגזרה, שהרי לא נתן אותם השם יתברך לעבדים רק לפרעו, ולא עבדים לעבדים, כמו שכתוב ברש"י, שאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, מבית עבדים מבית פרעה שהייתם עבדים לו, אבל לא עבדים לעבדים. לפיכך התחיל פרעה ואחר כך עבדיו. למה זה התחיל בפרעה? כי הם היו עבדים לו ולא לעבדים שלו, לכן הוא היה התחלת הגזרה. בכתבי יד של המהר"ל, שלא מודפס אצלנו, שמביא הרב הרטמן שליטה, הוא סלל לו דרך אחרת. הוא אומר, ביארו בזה כי היה המלך יותר מתנגד לישראל, ומזה תלמד כי מהשם זאת שיהיו ישראל משועבדים למצרים. הוא היה הכי מתנגד אלינו, ומפני כך היה מתחיל המלך הגזרה, כי כל דבר שבא מסיבה עליונה, התחלתו במישהו חשוב יותר במדרגה, ולפיכך התחיל פרעו ואחר כך עבדיו. זה התחיל בפרעו כי הוא הכי חשוב והוא יותר מתנגד לישראל. מעניין מה שמעיר רב הרטמן, שבפורים הגזירה התחילה מהמן ולא מהחשוורוש. כמו שכתוב באסתר ג' ח', אז כתוב פה במערל שזה התחיל עם פרו, כי הוא היה הכי חשוב, הכי מתנגד לישראל, הכי גבוה. אבל שם זה התחיל עם המן, לא עם החשוורוש. לולא השם שהיה לנו וקום עלינו אדם, כתוב בתהילים קכ"ד, אדם ולא מלך, רש"י אומר שזה המן. אז יש לעיין בדבר הזה, שפה המהר"ל אומר שצריך להתחיל, הגזירה צריכה לבוא ממישהו הכי חשוב, הכי גבוה, שם זה דווקא בהמן. טוב, אנחנו נעמוד פה בסייעתא דשמיא, ומתוך תקווה שנמשיך הלאה בפעם הבאה, ונזכה ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה, ושאף פעם לא נשכח שסוף דבר הכל נשמת, אלוהים יירא, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. שלום שלום, אהובי, ידידיי, מוריי ורבותיי.